שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 95 של רוורסים פלטפורמה, והפודקאסט החמישי של מחלקה סגורה.
שלום.
אהלן.
שלום.
היום במחלקה הסגורה, אנחנו בפורמט קצת יותר מצומצם, חלק מהחבר'ה במילואים, חלק מהחבר'ה בכל מיני אירועים משפחתיים. אז מי שנמצא איתנו כאן, בואו פשוט תציגו את עצמכם בקצרה. ישי?
כאן, ישי, וולד פרנץ.
אוקיי, אורי?
אורי מביג סקאוט.
ויונתן?
כן, יונתן מ-IBM.
אוקיי, ואני רן, עצמאי, נקרא לזה. זהו, אז בעצם זה רק אנחנו פה היום. ובואו נתחיל בעצם מהשלמות לנושא שיונתן העלה שבוע שעבר. אז יונתן, לך זה.
כן, פעם שעברה דיברנו על חידושים שיכנסו בגרסאות הבאות של ג'אווה. ספציפית דיברנו על אחד מהם שזה מולטי קאץ' אקספרשן, ששם בעצם שני דברים שקשורים לטריי וקאץ', אחד ולא הספקנו לדבר, אחד שבקאץ' אתה יכול לכתוב בתוך הסוגריים של הקאץ' כמה אקספשנס שאתה רוצה, שהם שונים מטיפוסים שונים, שעדיין אתה רוצה לטפל בהם באותה צורה. זאת אומרת, גם אם תפסת אקספשן מסוג אחד וגם אקספשן מסוג שני, אתה יכול לכתוב קאץ', סוגריים עגולים, אקספשן E1, פייפ, כוון אחרי אקספשן E2, ואז לתת בלוק. אז זה דבר אחד.
כן, נזכיר רק למי שהרבה זמן לא עשה את זה, שכרגע הדרך לעשות את זה היא די מעצבנת, צריך לעשות בלוק של קאץ' עבור כל אחד מהסוגים, עבור כל אחד מהטייפים, ולטפל בו בנפרד, למרות שבהרבה מאוד מקרים רוצים שהטיפול יהיה דומה.
כאילו זה בעצם ריוז. דרך אחרת, זה לעשות פונקציה שרק הוא מטפלת בקאץ', ואז אתה כבר...
כן, נכון. אבל זה...
סופר שלהם.
כן,
ואתה יודע... זה חוקר בקדמון של כולם.
כן, והרבה פעמים מנסים להתחכם ולהגיד, אוקיי, אלה יורשים מאותו טייפ, אז בואו נרשום את האבא שלהם וככה נצמצם את מספר השורות, וזה לא תמיד יוצא כל כך מוצלח. אז באמת הפטנט הזה של הוספת הפייפים, שבעצם אני מניח אמור לבטא אור, פותר את הבעיות האלה. אוקיי,
וולקאם. זה היה אספקט אחד בהקשר של טרייב וקאץ', והשני זה בעצם... זה נקרא try with resource, שאחרי שכותבים את ה-keyword try, אפשר בתוך סוגריים עגולים להגדיר resource, ש-resource זה כל מה שמממש אינטרפס שנקרא auto-closable, ש-auto-closable זה אינטרפס חדש שנכנס ב-1.7, ועל כל אובייקט שמוגדר כ-resource יופתופעל המתודה close ביציאה מהבלוק, זאת אומרת, אחרי היציאה של הטריי והקאץ'. זה קצת דומה לאינטרפייס closeable, זאת אומרת, שאנחנו מכירים. לפחות לפי הדוקומנטציה, ההבדל היחידי הוא ה-auto-closeable, עכשיו בהקשר של הטריי וקאץ', אתה לא חייב, אתה לא צריך להבטיח הפעלת קלוז פעם שנייה ושלישית ורביעית לא יצרו עוד סייד אפקט, מה שבקלוזבל כן. זאת אומרת, בקלוזבל הרגיל, אם אתה מפעיל קלוז פעם שנייה ושלישית, אתה צריך להבטיח שאין עוד סייד אפקט, ופה אתה לא חייב להבטיח את זה. זה כבר קשור קצת לאידם פוטן או לסוג של פעולות שאתה יכול לבצע שוב ושוב בלי לשנות את הסטייט של המצב של העולם באופן כללי.
אז בעצם אתה מגדיר ריסורס בתחילת הבלוק של טריי, והוא מובטח לך שהוא ייסגר אוטומטית?
אפילו בתוך הבלוק, לפני הבלוק של הטריי, שעכשיו במקום חדש, טריי סוגריים עגולים, ושם אתה מגדיר ריסורס.
אתם חייבים אבל לממש איזשהו אינטרפייס, נכון? קלוזבל או משהו...
אוטו-קלוזבל. אינטרפייס חדש שנקרא אוטו-קלוזבל.
ואז אתה יכול למעשה כל דבר שאתה מממש אותו בצורה כזאת.
כן, אני הסתכלתי קצת על איך זה בג'אווה 7, זה לדוגמה כל האינפוט סטרים הם אוטוקלואים כאלה, ו-JDBC ראוסט, כל מיני כל הקונקטורים, כל הדברים שאנחנו רגילים או שצריכים לסגור בסוף, בסוף פעולה.
כן, הדברים האלה דרך אגב גם יכולים לזרוק? מה החוקים עליהם?
כן, כן, הם יכולים לזרוק, עוד exceptions, כתוב, זאת אומרת, או שממליצים אפילו בתיעוד להגדיר את האקספשן הספציפי, או כאילו אתה יכול לזרוק משם עוד.
טוב, זה מזכיר פיצ'ר שהוא בפייתון, שהוא חדש יחסית, כלומר מפייתון 2.7, לא שזה חדש, אבל זה לא הקיים ב-2.6, שזה בלוקים של with. כלומר, אתה אומר with, ואז אתה אומר את השם של הריסורס, ואתה יודע שבסוף הבלוק הזה הוא ייסגר. הריסורס ייסגר. בפייתון אין אינטרפייסים, אז אני לא זוכר בדיוק איך הקלעים שם עומדים, אני מניח שאובייקט הזה צריך לממש איזושהי פונקציה.
כן.
שזה גם, זה מאוד נוח. זה לא רק נוח, זה גם עושה את הדברים הרבה יותר קריאים. ברור מה הכוונה, ברור על איזה ריסורס עומדים פה.
כן, וזה גם... זה מין פאטרן כזה, הרי נכון, אנחנו תמיד עושים טריי, ובדרך כלל אתה עושה את הדברים שזורקים אקספשן, וזה בסוף אותם הדברים האלה שאתה גם צריך בסוף לסגור, כמו קבצים, או סוקטים, או JDBC.
כן, ובדרך כלל היינו עושים את זה בבלוק פיינלי, זה גם חוסך את ה... את היצירה של בלוק פיינלי, וגם עושה את הדבר הרבה יותר אקספליסט.
כן, כן. ספק שזה התקדמות של השפה, עוזרת לך לכתוב קוד יותר טוב.
כן. טוב, אתם יודעים מה אומרים, האקדח שרואים במערכה הראשונה יורה במערכה האחרונה, אז אני מניח שעל התקדמות השפה נדבר בסוף הפודקאסט. אוקיי, נקסט. אורי?
כן. רציתי להעלות לאיזשהו דיון שהוא נושא שהרץ לו מזמן בפורומים של Software Craftsmanship. מי שקצת ככה עוקב אחרי הגרופ, אז לפני איזה חודש, חודש ומשהו, מישהו פרסם שם שאלה על כך שהגיע אליו מרועיין לעבודה, וקצת דיבר איתו, ראיין אותו, והוא אמר לו שעקרונית הוא מחפש מקום עבודה שיוכל ללמד אותו דברים חדשים, כי הוא לא חושב שזה נכון ללמוד בבית או על מה שנקרא על חשבונו הפרטי. וזה מיד פתח, נקרא זה תיבת פנדורה, כל מי ומי הגיב ורשם שם את התגובות שלו, בין אם כמובן שאין זמן לעשות, אנחנו ישנו לכולנו משפחה וזה קשה מאוד לעשות את זה, יש כאלה שאמרו שלא, המפתחים הטובים הם אלה שלומדים ומוצאים את הזמן, וזה פתח איזשהו דיון ארוך, ארוך, ארוך. ואותי מעניין איך בעצם אנחנו לומדים, איך אנחנו בעצם משקיעים בעצמנו.
האמת שאורי, אני לא זוכר את הדיון הזה, נשמע לי מעניין, אבל לא זוכר שראיתי אותו.
כן, זה דיון שרץ בקבוצה של Software Craftsmanship, יש בגוגל קבוצה של SC, Software Craftsmanship, נחמד להירשם אליה.
יש פה בקבוצה הישראלית או?
לא, לא בקבוצה הישראלית. לא, בקבוצה ש... קבוצה של נקרא זה עולמית, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ככה.
אוקיי. Okay.
אבל זה בהחלט דיון מעניין, ואנקל בוב עלה שם ודיבר, וקורי איינס, ודייב הובר, שזה בהחלט שמות בתחום הזה שמתעסקים ומובילים פחות או יותר את התנועה. אז איך זה הולך אצלכם, לצורך העניין? אתם מצליחים ללמוד, ואם כן, אז מה אתם עושים?
שאלה ארוכה, מורכבת. תראה, אני חושב כאילו, אתה יודע, המחשבה הראשונה שלי שאני שומע את הסיפור, הוא, השאלה פה, זאת אומרת, השאלה פה, לא אם אפשר ללמוד, איפה אפשר ללמוד ומתי, אלא האם מישהו כזה שעם דעות כאלה זה מישהו שהייתי רוצה לעבוד איתו באותה חברה, בהנחה שכאילו שאני מראיין אותו והוא בא להתראיין אצלי, כאילו מה זה אומר, מה יש מתחת לפני השטח. לא, אני מניח שהשאלה היא לא חשבונות של זמן, השאלה היא, אני מניח, יותר תרבות עבודה.
נכון, זאת אומרת, כמה יש לך פשן, ואם אתה בעצם עושה משהו מהפשן הזה, ואם כן, אז אתה יודע, גם ברמה הפרקטית, צריך בהחלט לפנות הזמן ולעשות את זה, אז איך אתה עושה את זה?
אני חושב שעושים את זה גם וגם, כלומר, אם נגיד, אני אגיע למעביד, שאתה יודע, שיגיד לי, תשמע, את לי, אתה לא לומד, אצלי אתה רק עושה, אז ברור שהוא... א', כנראה לא יודע על מה הוא מדבר, וב', גם אני לא יושב אצלו במשרד כנראה. אבל זה גם קורה הרבה מעבר לעבודה, כי פחות אני יכול להגיד לעצמי באופן אישי, כי זה מעניין, זאת אומרת, לא שנופל לי העץ ב-5, ואז אני אפסיק לחשוב על דברים שקשורים לעבודה, זה מעניין אותי, גם לפני השינה אני קורא, זה קורה כל הזמן.
אני חושב שאצלי המדד לפחות בהקשר הזה של אם צריך להסיק או מה דעתי על בן אדם שאומר את זה ברעיון, הייתי מנסה להבין מה מידת הסקרנות שלו, שזה פחות בעיניי אם הוא מצליח ללמוד בבית או ללמוד לחשבון זמן העבודה. אלא אם הוא, כי הרושם שאולי יכול להתקבל פה שאולי הוא בן אדם לא סקרן, וזה בעיה.
אבל אולי הוא סקרן מספיק כדי שהוא יעזוב את המקום עבודה שלו בשביל, כאילו יעשה צעד מאוד כואב, כי זה לא קל לעזוב מקום עבודה, אני מניח. זה רק בשביל ללמוד. השאלה גם לאיזה עומק לומדים. אם אני לומד, אני יכול ללמוד שפה חדשה, בוא נגיד למדתי סקאלה, התחלתי אם זה היה לי מאוד מעניין. אם לא הייתי מכניס את זה לעבודה היומיומית שלי, אני לא יודע אם הייתי מגיע לאותו עומק של ידיעה. כי נתקרים בבעיות הרבה מעבר לפרויקט כיף קטן שעושים, אתה יודע, 100-200 שורות קוד פה ושם. צריך ללמוד כל הזמן, אבל במידה מסוימת, באמת צריך לעבוד עם זה כדי להבין את זה לעומק.
אני מסכים שזה באמת חיבור של שני הדברים. מצד אחד, צריך ללמוד הרבה. מה לעשות, התחום הזה מאוד מאוד רחב, ויש הרבה דברים להכיר ולדעת. ואם לא נדע אפילו ברמה של מה הבנפיץ האפשריים, אז כנראה שיכול להיות שאנחנו נבחר את הטול הלא מתאים לבעיה מסוימת שבה אנחנו מתמודדים ביום יום. לכן, אם ככל שנדע יותר, אני מניח שיהיו לנו יותר כלים לעשות את ההחלטה הזאת. מצד שני, אני מאמין, לפחות בחברה שלנו אנחנו עושים את זה המון, שחייבים גם לפתח כמובן ולתת את הזמן ואת הפיתוח של האנשים עצמם. אגב, אני יודע שגם באוטבריין עושים את אותה פעולה, נכון רן?
כן, בהחלט. זאת אומרת, גם, אתה יודע, יש את הדברים הפורמליים שנגיד פעם, לפחות פעם בשבוע יש טק טוק שהרבה פעמים נושאים טכניים, אבל הוא לא תמיד נושאים טכניים. יש מעבר לפעם בשבוע, לפעמים גם יש יותר מפעם אחת. ואתה יודע, אני חושב שזה, במקצוע שלנו זה כבר די ברור שאם אתה יודע, לא מצפים לך שזה טקטק כל הזמן. זה בסדר אם אתה יושב וקורא, ואתה מחליט מה אתה קורא. אתה יודע, זה לא שאין לך תוכנית לימודים. זה אולי נכון, אתה יודע, למישהו שרק עכשיו התחיל, אתה יודע, סטודנט שעכשיו סיים את הלימודים ומתחיל לעבוד בחברה הראשונה, אז שם אני חושב שזה בסדר שזה יהיה קצת יותר מובנה, אבל די מהר אני חושב שמצפים לך שתחליט לבד מה אתה צריך ללמוד ולאיזה רמה של עומק כדי שתעשה את העבודה שלך נכון. אני חושב שזה נכון לכל חברות תוכנה, אני לא... באף אחת מהחברות שבה הייתי לא ראיתי הבדל משמעותי בעניין הזה, זה לא יצא להתקל במצב שבו אדם מנהל בא לעובד שלו ואומר, תשמע, אתה לומד יותר מדי, כדאי שתתחיל לעבוד, משהו בסגנון הזה. מקומות שבהם הדברים האלה קצת יותר רגישים, זה אם הלימוד הזה הוא בתשלום, אתה יודע, קורסים, כנסים וכולי, שבהם, א', לדעתי, לא תמיד, המטרה העיקרית היא לא הלימודים, אבל גם אם יש כאלה שכן מתייחסים לזה כלעניין לימודי, אז פה יש עלות שהיא יותר מוחשית, ואתה יודע, וכל חברה עם הנועלים שלה, יש כאלה חברות שיותר קלות על הידק, ויש כאלה שפחות. אבל כל עוד זה, אתה יודע, אתה יושב במשרד, מול המסך שלך, אתה מחליט מה אתה עושה, מה אתה לומד ואיך אתה לומד. פה אני לא חושב שאני לא הכרתי אף מנהל שנכנס לעובדים שלו.
לצערי, תופעה דווקא כזאת של הגבלה יותר דווקא קיימת ומוכרת פחות או יותר הפחות לי, לא ברמה האישית, אבל מהיכרות עם כל מיני מקומות, וזה בהחלט חבל. ולגבי הניסיון הפרקטי, אני יכול להגיד לכם שברמה האישית, אם אני עובר כמה ימים בלי בהחלט לגעת ולעשות משהו, זה לא שנה מה, זה יכול להיות אפילו משהו מאוד מאוד קטן ברמת לעשות ריפקטורינג למתודה, או לשים איזה יוניט טסט, או לעשות איזה משהו, או לנסות, או לכתוב איזה משהו קטן, אפילו סתם תרגיל קטן באיזה משהו אחר, אני מרגיש כאילו לא צחצחתי שיניים, ממש ככה. אני מרגיש שאני כל הזמן צריך ללטש, וכל הזמן צריך לגעת, ולפחות בקטע המובנה של software craftsmanship, אז יש לו מעט עקרונות איך לעשות את זה, כלומר, מה אתה עושה? האם אתה לוקח וכותב לך איזה toy tool מאוד מאוד קטן, או שאתה לוקח איזה open source ומשחק איתו, או שאתה עושה code reads, ויש לא מעט דברים שאפשר לעשות בשביל באמת לשפר את היכולת, ואני באמת מאמין שגדאי לעשות את זה כמה שיותר, אם כמובן יש זמן וצריך לפנות אותו.
דרך אגב, שאלה קשורה, אולי זה נגיד שפת תכנות או ספרייה או פרימוורק, זה משהו שצריך ללמד או שצריך ללמוד לבד? מה הדעה שלכם בנושא?
הדעה שלי היא שאם מפתח יש לו את הבייסיק סקילס הטובים, הוא מסוגל ללמוד טוב, אז הוא ידע ללמוד את זה לבד. כמובן שאם הוא צריך את זה לפרויקט כרגע לעבודה וצריך קצת לצלול ולהיכנס, אז הוא יכול לצלול ולהיכנס, אבל אני בהחלט מצפה ממנו גם מעבר, להכיר את זה, ללמוד, להיכנס לכל מה שצריך. אז יש איזשהו זמן שכנראה אני מצפה ביום-יום בעבודה, שהוא כנראה ייקח וילמד וייכנס, אבל אני מצפה גם מעבר. ויש הרבה שיטות לעשות את זה. סתם דוגמה, אתה רוצה לקחת ספרייה וללמוד, אז הכי טוב, בוא תכתוב לה יוניט טסטים. תתחיל לכתוב יוניט טסט שבודק כל מיני הנחות שלך לגבי הספרייה. בעצם אפשר להגיד שאתה מנסה לתפוס פה שני ציפורים. זה כיוון אחד.
מה גם שעכשיו, אתה יודע, ההבדל הוא בין ללמוד לבד לבין קורסים, זה גבול דק, יש הרבה קורסים ברשת שאתה יכול לקחת, או לראות הרצאות, או לשמוע, אז ככה שזה כמעט, זה על ההמשך הרציף, בין אחרי שאתה לומד קצת, אני קורא את ה-API, או משתמש בפרמורק, או לומד את השפה, אז אתה יכול גם לראות קורסים קצת יותר מתקדמים, מעבר ל-Hello World, או ל-For Loop הבסיסי, או כל מיני דברים כאלה, לפחות ככה אני עושה בהרבה דברים חדשים שאני נוגע בהם.
אגב, אני לגמרי מסכים, אני חושב היום לקחת קורסים מובנים, אלה הם כן, הם קורסים ממש מיוחדים ודברים שפחות קשה להכיר, אבל זה פשוט חבל. כל הקורסים של, נקרא לזה, שפה חדשה או טכנולוגיה חדשה, כל מיני דברים כאלה, יש בנמצא ברשת בחינם והמון. כל כך הרבה שכמעט ואין זמן לראות אפילו, לא יודע, פרומיל מזה.
אתה יודע מה, אביב רואה את זה פשוט... סליחה. רק אמרתי שאביב תמיד רואה את זה במהירות פי 2. כן, ישי?
מבחינה הזאת, זה הנקודה באמת של טק טוק, שמה שהזכרתי מאוד טובים, זה פשוט להסביר לאנשים מה הם לא יודעים. זה מאוד עוזר להבין שיש איזשהו עולם שלגמרי פספסתי. והמהנדסים הטובים, המפתחים הטובים, שלדעתי זה המקום לאוניברסיטאות טובות, הן צריכות ללמד איך ללמוד, יותר מאשר ללמד, גם ללמד בסיסים תיאורטיים מאוד טובים, אבל נע של שפה וכאלה זה פחות, זה יותר כדי איך... ללמד אנשים איך הם יכולים להיכנס לעובי הקורה של משהו בלי לחשוש יותר מדי. ואז בן אדם צריך לרוץ לבד. והמקום של מנהל לדעתי זה הרבה מאוד לאפשר לאנשים לעשות, ומפתחים טובים מאוד רוצים ללמוד דברים חדשים, אז לאפשר להם את המקומות האלה, את הפרויקטים הקטנים פה ושם, לרוץ איתם, אבל זה יורה חזרה אחורה, כי אותו מנהל גם צריך לבדוק ש... לא רצים יותר מדי על פרויקטים שהם לכיף והביזנס סובל מזה.
כן, זה קל לזהות את זה, אם אתה פתאום מגלה איזה חתיכה של שהוא שימוש אופר קיל באיזה פיצ'ר מתקדם, אתה יודע, שפתאום הכניסו אותו במקום הלא נכון, כנראה שאתה מזה שמישהו ממש רצה ללמוד את הנושא הזה, פשוט חיפש איפה לתקור אותה. אז אין ספק שזה צריך להיות איכשהו בפוקוס.
אני זוכר שכשעבדתי במייקרוסופט, זה היה מישהו שבכל מקום שהוא נגע הכניס את הדיזיין פאטרן של ויזיטור. אפשר היה ממש לראות את הטביעות אצבעות שלו לפי הויזיטור בכל מקומות.
שמנוניות.
אגב, איך אתם, האם מישהו מכם לצורך העניין מתעד את הלימוד שלו, את ההתנסות שלו?
לא, אני לא מתעד, אתה מתעד?
אנחנו מכניסים את זה בטיקטוק לפעמים אצלנו. אם למדת משהו חדש, אתה מדבר על זה ככה ביום שישי.
אוקיי.
מאיפה ישי?
טיקטוק.
מה?
בטיקטוק, אוקיי.
כן, זאת אומרת, אם זה משהו אורגני בתוך התרבות הארגונית שעושים את זה, אז זה בדיוק הזמן לדבר על זה, אבל חוץ מזה, אני יכול להגיד שאנחנו מתעדים הרבה מאוד בוויקי דברים שאנחנו עושים, ולחלק, הרבה מאיתנו יש לנו פשוט לוג כזה, מה עשיתי היום, זה כמו בלוג אישי כזה על הוויקי שכולם יכולים לראות, זה קצת תיעוד כזה.
כן, זה מעולה. אנחנו ישנו גם, אני חושב שזה מצוין, ואני אפילו הייתי לוקח את זה באמת לאקסטרים, והייתי אומר, למה שלא יהיה לך איזשהו וויקי אישי כזה, שילך איתך כל השנים קדימה? הרי אנחנו מתנסים בכל כך הרבה דברים, ומנסים כל כך הרבה דברים, אז לא ייתכן שנזכור כל דבר. אבל דברים מהותיים וחשובים, יכול להיות ששווה מאוד מאוד לתת, וזה אחד הפאטרנים איך ללמוד בעצם. איך לקחת את הלמידה שלך איתך.
אבל ישי, בדוגמות, מה שאתה אומר, הלוג הזה, זה לא 80% מהזמן שלך, אז אתה עושה דברים מאוד מאוד טכניים, או סיזיפיים, או סתם דברים שלא לא שווים איזה טוויט.
כן. נכון, זה לא שווה, אבל גיליתי שזה עוזר מאוד להסתכל לפעמים אחורה ולראות מה עשיתי השבוע. במיוחד אני בתור...
לך תמשיך, שי.
אפילו אם זה סיזיפי, ולא יודע, תיקנתי פה, תיקנתי שם, רק לכתוב את זה, כי אני אישית, וגם אני בתור מנהל, שאני בא לשאול, טוב, אז מה עשית השבוע? או בסוף שנה, נו, מה עשית השנה? או מה החודש? בואו נראה מה קורה איתך. אז הדברים האלה, 80% האלה שאתה מתאר, הם בדרך כלל נעלמים. אתה שוכח, אתה רוצה לשכוח מה. אז זה נותן לך דווקא הרגשה טובה שכן, עשיתי משהו. לא יודע. זה לא יותר מדי להשאיר איזה חלון פתוח ולזרוק איזה שורה פה ושם.
כן, אתה יכול לקחת את כל הקומיט קומנט ולעשות אותם ביחד.
זה נכון, אבל הרבה דברים לפחות שאנחנו עושים הם לא בקומיט קומנט. הם... לא יודע, דברים שעשיתי על השרתים, תיקנתי פה ושם, הרבה דאטה שעושים לו מסאג'ינג, כן. ודווקא בזה זה מאוד נחמד. אני הרבה פעמים לוקח את ה-SQL commit, או כל מיני סקריפטים שהרצתי קטנים כאלה, של שורה 2, וזורק אותם בוויקי, בלוג, ואז פתאום אני זוכר שהייתי צריך לעשות משהו, זה לא בדאש היסטורי יותר... אני יכול פתאום לראות את זה בלוג של מישהו אחר ש... אתה יודע, מאיזה 2-3 keywords, והנה הוא טיפל בזה והנה הסקריפט, אני ישר טיפל בזה. זה כמו זיכרון שיתופי כזה. עכשיו, זה לא משהו ששווה וויקי פייג' שלם אליו לפעמים, בדרך כלל. איפשהו באמצע. אין לנו מתודולוגיה לזה, פשוט ראינו שזה שימושי.
אבל אתה מצליח ככה להתמיד באמת? כל יום אתה רושם שם?
יש ימים שיותר ויש ימים שפחות, אבל אני רואה שכשאני כן עושה את זה, אז זה יוצא שימושי. עכשיו, עוד פעם, זה לא בלוג, ודרך אגב, אנחנו מאוד, בטח אתם רואים את ה-Wellfront Engineering בלוג, אנחנו מאוד מעודדים מהנדסים לכתוב בדיוק על נושאים כאלה, של דברים שהם למדו או שהם ראו לכתוב עליהם בבלוג, שכל העולם יראה וגם הם עצמם ייהנו מזה. אבל זה סיפור אחר אולי.
רן, באוטברנה יש לכם כזה טוויטר פנימי, נכון? או IRC או משהו?
יאמר.
יאמר, כן. יאמר זה כמו טוויטר, רק שהוא פנימי לחברה.
והוא כתוב בסקאלה.
כן. איזה חלקים? גם הפרונטנד?
מה? יאמר?
גם הפרונטנד שלו?
אין לי מושג. אני יודע שהרוב כתוב בסקאלה. לא יודע בדיוק איזה חלקים כאלה.
אוקיי, אם אני אכתוב סקאלה ביאמר, זה יתרסק? הייתה פעם את השאלה, מה קורה אם תחפש גוגל בגוגל?
כן, כל הרשת תיכנס לאינפנט לופ. מה יקרה אם תחבר בפרנד פיד את הטוויטר שיעביר הכל לפייסבוק?
כן, אז יאמר זה כאן, זה כמו טוויטר, רק שזה פנימי, זאת אומרת, אפשר, אנשים מחוץ לא יכולים לראות את זה. זה מאוד שימושי לתקשורת, כן.
זה תקשורת, אתה לא מתכוון למתי עסקת קפה וכאלה?
לא, זה, אני יודע, נגיד, תראו הנה על האתר חדש, הסתכלו על הגרפים, שחררתי פיצ'ר חדש, כל הדברים כאלה שהם, בוא נגיד, לא מצדיקים, הרבה פעמים לא מצדיקים אימייל, זה בדרך כלל דברים קטנים. אבל זה נחמד כזה לחלוק אותם, וזה זה יותר מין, זה כמו דומה לצ'אט, דומה ל-IRC. זה מקום שבו כולם נמצאים ועושים צ'אט.
אנחנו עושים את זה ממש ב-IRC, זה מאוד נחמד. כאילו, עם הצ'אט, עם הכל, עם מתי הולכים לקפה, ומאוד נמליץ להסתכל על זה. זה מאוד עוזר אם יש לכם, כי יש כל כך הרבה בוטים ל-IRC, מאוד שימושי, אם מחברים את זה לבק-אנד שלכם.
כן, זהו, אז אני ניסיתי להנחיל את תרבות ה-IRC באוטברן, והחבר'ה נתקעו בשלב של איך מתקינים קליינט. אז אחרי שעברתי אחד-אחד והתקנתי, בסוף נהיה יאמר וויתרתי על זה. אבל זה אני עדיין מעדיף IRC, אבל גם יאמר זה לא רע. יש לזה את היתרונות שלו גם. יש לו ממשק נחמד, יש לו כלים, כל מיני קלטים, גם לטלפונים, שזה נחמד. זה לא רע לסך כאן. טוב, נעבור הלאה. אז נראה לי שתור אישי, עכשיו.
אז שני דברים מעניינים קצת. אחד מהם זה האמזון בינפולק, שיצא כבר לא זוכר חודש או חודשיים. יש איזה קונספט מאוד מאוד מעניין. הוא לוקח את ה... הוא מקרב את אמזון, הפרודקט הזה הוא מקרב מאוד את אמזון למה שגוגל אפ אנג'ן נותן, אבל מוריד הרבה מהחסרונות של גוגל אפ אנג'ן. זה לא בדיוק אותו דבר. אתה יכול לכתוב איזה וואר פייל, J2E וואר פייל סטנדרטי, ואתה מרים אותו לאמזון, לבינסלק, והוא כבר דואג להתקנה בתוך איזשהו טומקאט. נותנים עם השירות הזה גם לוד בלנסר, ויכולים לטפל להגדיל את כמות האינסטנסז. אז מהבחינה הזאת זה דומה לגוגל אפ אנג'ן, שאתה גם סך הכל מראים איזו אפליקציה והם דואגים לסקייל שלה. אבל אם אני לא טועה, זה עם הרבה פחות הגבלים, כי גוגל אפ אנג'ן לא נותן לך לעשות הרבה מאוד דברים. אי אפשר להשתמש בספריות שפותחות פרדים, אי אפשר כמובן לפתוח פרד חדש, יש הגבלה לזמן, רד יכול, שטרנזקציית HTTP יכולה לרוץ. יש הרבה ספריות שהם לא נותנים גישה אליהן, כמו ספריות של UI, שזה די חבל, כי פעמים צריך לעשות מניפולציה לתמונה למשל, אבל לא ממש, כאילו, לא צריך UI בשביל זה, רק צריך לעשות מניפולציה לתמונה בקוד.
כן, למרות שזה חייב, זאת אומרת, כל מה שאתה אומר זה נכון, ובאמת יש מגבלות, אבל לפחות גוגל עושים ניסיון להשלים, זאת אומרת, יש להם API של עיבוד תמונה, נגיד, במקרה הזה.
או נגיד שאין לך גישה, אז הם נותנים לך דאטה סטור.
כן, אבל אם משתמשים בספריות צד שלישי, שכבר קיימות הרבה שנים והן טסטד מאוד, שמשתמשים בלואו-לבל של
מנהיגים. נכון, אתה לא יכול להשתמש, אם אתה מכיר היטב את Image Magic, שזו תוכנה מצוינת לעיבוד תמונה ודי סטנדרטית, אתה לא יכול להשתמש בה תחת בסטאפ של גוגל.
כן. או HTTP Client, שיש לו טיימאוטים, שהוא מטפל בטיימאוטים על ידי זה שהוא פותח עוד סרד ועושה מוניטורינג על סוקט. אז דברים כאלה אי אפשר, כאילו, אפליקציות צד שלישי שהן משתמשות בלואו-לבל. זה שגוגל נתנו אלטרנטיבה, זה לא ממש פותר, כי לרוב אנחנו באמת, אנחנו משתמשים יותר ויותר, אני חושב כל העולם, באפליקציות צד שלישי מעל הנייטיב, מה שג'אווה נותן.
וזה מאוד מגביל את הפורטביליות. זאת אומרת, אתה משתמש במשהו שגוגל נתנו, אחר כך יהיה לך קשה לקחת האפליקציה שלך למקום אחר.
כן.
אז זה API לוקין, נקרא לזה.
כן. אז יש הרבה חברות שמשתמשות בגוגל, באמזון, שכבר פיתחו משהו דומה, כמו נטפליקס. נטפליקס בארצות הברית זה דבר ענקי, זה דבר מאוד מרשימה, שלמעשה השמיד את תעשיית הרנטל של סרטים בחלק ניכר מארצות הברית. עכשיו הרוב זה סטרימינג או ששולחים בדואר דברים את הקלטות, והם, חלק גדול מהם עבר מהאינפרסטרקצ'ר שלהם עבר לאמזון, והם עשו כבר משהו דומה. אז נראה שאמזון לקחו הרבה מאוד מהרעיונות שלהם בצורה טובה ועשו אותם גנרים יותר.
זאת אומרת, אתה עדיין נשמע את הקונספט שאתה קונה מכונה או סוחר מכונה כמו שהיה ב-AWS, אבל אתה לא צריך לקנפג את הטומקאט או להתקין טומקאט, אתה רק נותן את הוואר והוא דיפלוי אוטומטית עם לואוד בלנס וכאלה.
לא השתמשתי בזה, אבל זה נראה שזה...
אני חושב שבינסטוק בעצם מפשט לך את שני הדברים הבאים. אחד זה את הסטאפ הראשוני, כלומר, לפני זה באמזון היית צריך להקים לעצמך מכונה וירטואלית ולקנפג אותה, כלומר, נגיד היית צריך להתקין טומקאט, אולי גם להתקין אפאצ'י, זאת אומרת, היית צריך לעשות כל זה ולהעביר את המכונה לשם, אז את הסטאפ הראשוני זה חוסך לך, כל מה שאתה צריך עכשיו לעשות זה לקמפל וואר ולהעתיק אותו אליהם, אז זה חוסך את הסטאפ הראשוני, ואחר כך זה חוסך את הכאב ראש לגידול האוטומטי, כלומר, גידול אוטומטי לפני זה באמזון כבר, זה היה משימה לא פשוטה, אבל גידול בכלל זה גם משהו שהוא לא פשוט, כי אתה רוצה בדרך כלל להגדיל גם את האפליקיישן סרבר, גם אולי את ה-CDN, גם את הדאטאביס, כלומר הרבה מאוד דברים, אתה רוצה להגדיל במקביל, והשימוש בבינסטוק אמור, לפחות על נייר, לעשות את הגידול הזה הרבה יותר פשוט ואוטומטי. אז את הסטאפ הראשוני ואת הגידול.
כי הרזולוציה של וירטואל משין הוא מאוד מאוד בסיסית, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד ברזלים. כאן יש לך איזה אבסטרקציה מעל זה.
כן, ולמעשה, גם כשאתה משתמש בבינסטוק, אתה עדיין משתמש באותם שירותים של אמזון, כמו מקודם, רק שיש עכשיו שכבת אבסטרקציה מעליהם. והתשלום הוא לפי, זאת אומרת, אתה לא משלם על זה שאתה משתמש בבינסטוק. אתה משלם על אותם שירותים שבהם באמת השתמשת. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, התשלום הוא יותר on demand, כלומר יותר דומה למה שגוגל מציעים.
זה אוטו סקייל, נכון? הוא יפתח עוד אינסטנסים אם יהיה לואוד יעלה.
כן, ולא זה צריך מראש לבוא ולהגיד, אוקיי, אני צריך עכשיו 5.
כן.
ולשלם על 5 האלה. זה יהיה אוטומטית.
עכשיו צריך... אנחנו בוויל פרונט ראינו שהזמן שהטסטים רצים אצלנו לוקח יותר ויותר, ואנחנו רוצים שזה יהיה פחות משלוש דקות תמיד. אנחנו עושים משהו דומה עם ההנקין ג'נקינס, נכון? שלנו כאילו ההדסון, שאנחנו מבזרים אותו בצורה אוטומטית, כאילו פותחים בשעות מסוימות שיש יותר קומיטים, אז מרימים עוד כמה אינסטנסס של אמזון, מריצים את הטסטים שם ומחזירים את התוצאות ומאחדים אותם. אני חושב שיש חברות שעושות את זה ממש בביזנס מודל, אבל כל הנושא הזה של להשתמש באמזון עוד דימנד הוא ממש חזק, הוא משנה הרבה מאוד את העולם של האינפרסטרקצ'ר שהיה בעשר שנים האחרונות.
אבל ישי, זה מכונות שהן שלכם, זאת אומרת, הן מכונות קבועות ואתם רק מריצים שם הדסון מדי פעם? אתם מרימים אותם באופן דינמי?
יש את האימג' שהוא תמיד קיים, אבל בלילה למשל הוא רדום, אין לנו שום אינסטנס אליו.
אוקיי.
כי אנחנו לא רוצים לשלם עליו מכונה, זו מכונה יחסית יקרה. ורק שאתה יודע, אנחנו יודעים בדרך כלל קומיטים מתחילים בתשע בבוקר לזרום, ואז אכפת לנו יותר שיהיה טסטים מהירים, אז מריצים עוד איזה מכונה, שתיים, כאילו זה יכול עכשיו כמה שאנחנו רוצים כדי שהטסטים יהיו יותר מהירים. אנחנו לוקחים את הטסטים ומחלקים אותם לקבוצות ופשוט מבזרים אותם בצורה אקראית ואז אוספים את התוצאות. אני רק אומר את זה כי אני רואה שזה טרנד, זה הרבה משתמשים בזה, וזה לפני כמה שנים, מי אמר, אני לא זוכר, היה הרצאה של איזה קינוט, איזה כנס IT גדול, שאמרו ש כאילו כולם חושבים שהאינטרנט שינה את החיים, כאילו זה נכון, הוא שינה את החיים ודברים מדהימים קרו בזכות האינטרנט, אבל אף אחד לא באמת מבין ש עשינו את הצעד הראשון, האינטרנט עומד לשנות הרבה יותר ממה שהוא שינה עד עכשיו. והשינויים הקטנים האלה, שזה נראה יחסית טריוויאלי, אני מתחיל להרגיש שכמה זה עומד להיות משמעותי באיך שאנשים חושבים. לא רק שזה משנה את הצורת עבודה, זה משנה גם את הסוג של הביזנסים שיכולים להיכנס לשוק עכשיו. עכשיו באמת כל בן אדם בגראז' ומאוד בקלות יכול להרים סטארט-אפ אם יש לו רעיון מספיק טוב. בזכות הדברים האלה בצורה לא כל כך תקרה.
אז האינטרנט, עוד לא ראינו כלום, אתה אומר.
עוד לא התחלנו, כן.
כן, לא, בוא נעשה פה איזשהו דיסקלמר, אבל כלומר, רעיון טוב ויכול להיות אקסקיושן וכולי, אבל לא צריך את הקפיטל מראש. זה הנקודה שלך, אני מניח.
או יש רמפ-אפ מאוד מודרייט, זאת אומרת, כן, הקפיטל אפשר מאוד בהדרגתיות.
נחזור לרמה קצת טכנית. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל זאת אומרת, הזכרת את זה שנגיד בגוגל יש הרבה מאוד מגבלות, נגיד על איזה ספריות, אם אתה משתמש בג'אבה, אז איזה ספריות ג'אבה אתה יכול להשתמש בהן. ובאמזון המגבלה הזו לא קיימת. השאלה מה קורה באלסטיק בינסטוק, נגיד אם תרצה להשתמש במשהו שהוא לא ג'אבה, לדוגמה אימג' מג'יק, שזה ספריית C פשוטה נייטיב, אז אם היית משתמש באמזון ב-EC2, היית פשוט בונה לעצמך מכונה וירטואלית, מתקין אליה אימג' מג'יק ויכול להשתמש ויכול לעשות קריאות JNI מג'אבה לאימג' מג'יק. השאלה הבאה, אם בקונפיגורציה של אלסטיק בינסטוק, אם תוכל לפנות מג'אבה אל דברים שהם לא ג'אבה, ואיך זה בעצם עובד שם. כי לכאורה, הם לפי הפרסומים שלהם, אומרים, אלסטיק בינסטוק זו רק שכבה מעל השירותים של אמזון. אבל אם כל מה שאתה עושה לו דיפלוי זה רק וואר, אז כמובן שאין לך יכולת להגדיר משהו שהוא לא ג'אבה. יש לך איזה מידע בנושא?
לא, אין לי. אני מאוד אתפלא אם הם מאפשרים ג'י-אן-איי ככה חופשי על הבר. בטח, בכל זאת יש להם שליטה. אני מאמין. אבל כל שכבה, את הפטרקציה נותן לך כוח מסוים ומגבילה אותך למצוא מסוים מסוים. לדעתי זה מאוד מכוון ל-80-20. כי רוב הווארים שראיתי לא ממש צריכים ג'י-אן-איי.
לא, לא, ברור שלא. לא, טוב, אני מניח שמי שבאמת צריך את זה, אז כנראה ייקח את הסרוויס הקרוי שלו, ישים באלסטיק בינסטוקס, ובמקום שהוא צריך טיפול מאחד, אז הוא יראה עם EC2, והוא יקווה שלא יצטרך לעשות לו סקיילינג אוטומטי. צריך לתכנן את השירות בקאנד הזה ככה שידע לספוג את העודפים יפה. אוקיי, נקסט?
נושא די קטן, אבל אורקול ממשיכה עם הבעיות שלה עם קהילת האופן סורס, והמניפסט הגדול שזה עכשיו לאחרונה זה הפיצול של הדסון וג'נקינס. בוא נגיד שהקהילה שמפתחת את הדסון, הדסון התחיל מהנדס יפני מוכשר שעבד באמזון, הוא כתב את זה, ואז הוא עזב את אמזון, התחיל חברה קטנה של ייעוץ, זה מודל קלאסי, ויש המון אנשים שתורמים לפרויקט, שגם הם לא צריכים איזו יועצים. הם התחילו לעבוד על... הם עבדו על אמזון, בשלב מסוים היה בעיה, לא יודע, איזושהי בעיה שולית עם השרתים שלא היו זמינים אם אני לא טועה. והם אמרו, טוב, בואו נעבור, ואמזון עשו להם קצת שרירים שהם לא יכולים להעביר את הדסון למקום אחר, שהשם הוא שייך, הוא קופירייטד של... אורקול. אז החברה אומרת, מה? אז אנחנו עומדים לעשות פורק. ואם אתם לא תיתנו לנו את הזכויות על השם, לא תשחררו את הזכויות על השם או משהו כזה.
יש לי כל פעם שאמרת אמזון התכוונת לאורקול מקודם?
אורקול.
אורקול, אוקיי.
אז אורקול לא היו מסכימים לתת איזה כתב שחרור, הם מתחייבים לא לנעול זכויות על השם של הדסון, וזה הגיע לזה ששאלו במיילינג ליסט של הדסון אם הם מוכנים, אם הם רוצים לעשות פורקינג, לצאת מהשליטה של אורקול, והשליטה היא סך הכל על השם, אז כולם אמרו כן. תוך כמה שעות העבירו את כל הקוד לגיט-האב, את הרשימת תפוצה וכל ההיסטוריה של המיילינג ליסט, גם הוציאו החוצה. עכשיו עדיין אורקול יש להם את פרויקט הדסון, אבל אף אחד לא עובד שם כמעט. כל מה שמעניין עובד תחת פרויקט אחר שקוראים לו ג'נקינס, שזה למעשה הדסון.
עוד כמה פרצים פיקנטיים.
זה אחד מהפגנות הכוח המאוד מעניינות של פרויקטי אופן סורס, ואחד מההשלכות של זה של האורקול משתלטת על סאן, שיש להם תפיסת עולם הרבה יותר ביזנסית מלסאן, שהם היו קצת יותר נדבנים.
כן, ואולי בגלל זה הם גם לא שרדו. אבל עוד אחד עוד קצת מהפיקנטריה ששם ששמעתי היום, אז למעשה הטריידמרק, השם עצמו לא היה רשום מעולם, וכשאורקל קנו את סל והכל, הם הניחו שזה רשום כמו הרבה טריידמרקים אחרים, ובשלב אני חושב רק שהתחיל הדיספיוט, רק אז הם הבינו שבעצם השם לא רשום, אז הם מיד רשמו אותו בארצות הברית ובאירופה, ואתה יודע, אבל זה בדיוק היה כבר בעין הסערה, אז כן. זה עוד יותר רגיז את כולם, למה הם רושמים?
קצין.
טוב, אבל נראה ש הדסון סלש ג'נקינס זה אחד ה-CI המתקדמים והפופולריים ביותר בעולם, אני חושב עם פלאגינים כבר, זאת אומרת, במקור זה נכתב, אם אני לא טועה לג'אבה, אבל יש פלאגינים כבר לכל שפה, אני חושב. ככה שזה בשימוש בהרבה מאוד, הרבה מאוד פרמורקים ושפות שונות. למרות שלי לא היה עונג לעבוד איתו עדיין.
פחות אבל בזכות אורקל אנחנו לומדים להכיר שמות של משרתים אנגליים.
כן.
ויש הרבה חברות שחיות מזה עכשיו, עושות קונסולטינג, יש חברות שעושות שירותי ענן מבוססים על הדסון. אז מאכיל תעשייה, זה סך הכל זה התפתחות מאוד מעניינת וחיובית לאופן סורס. זה מראה לחברות שצריך להתייחס יפה לקהילה, אחרת זה יכול לנשוך אתכם מאחורה. אני לא יודע מה אורקל חשבו להשיג בזה שיש להם שליטה, אבל עכשיו הם הציגו רק יחסי ציבור לא כל כך טובים מהסיפור הזה.
כן, אני תוהה עד כמה הדעה שלנו מאוזנת בנושא. כי יכול להיות שאנחנו פשוט לא קהל היעד של אורקל. ולהם חשוב ש אתה יודע, הקהל שלהם, שהוא כנראה קהל קצת יותר שמרני, ידע שיש שם גדול שעומד מאחורי המוצר, וככה מבטיחים את זה שאורקל נמצא מאחורי המוצר שנקרא הדסון, וזה מבטיח חוזה שירות לחמש שנים או whatever. זאת אומרת, יכול להיות שאתה יודע, לנו זה נראה כמו כמו עבלות, סתם שטות, כן, אז בשבילם זה דווקא הגיוני, זה ככה הם עושים ביזנס.
זה יכול להיות הגיוני, אבל זה די, פה זה די שווה,
אותם
הם ברגל, הם לא יכולו לעשות את זה, לא יכולים לעשות את זה עכשיו כל כך. כולם יודעים שכבר לא, הקהילה היא לגמרי מחוץ לאורקל.
ישי, מעבר לשינוי בשם, יש גם שינוי בגרסאות? זאת אומרת, אני
לא.
טוב, מגניב. אז נראה שזה הולך להסתמן הפודקאסט הראשון שהולך להסתם בזמן. אז בואו נעבור על האיבנטים שהיו, והאיבנטים שיהיו. אורי?
כן, אני אתחיל עם איזה איבנט שהלכתי לפני כשבוע, איזה מיטאפ של אירלנד בארץ. זה היה מאוד מעניין לראות. קודם כל, למישהו יצא לראות את הסינטקס של, של השפה?
לא.
זה היה.
מעניין.
כן, סינטקס ישן קצת, אבל הקונספטים די מעניינים. מי שלא יודע, ארלנג היא שפה פונקציונלית עם הרחבה כזו או אחרת שיש לה, יש בה סייד אפקט, כי אי אפשר כמובן לעשות שפה פונקציונלית לגמרי. שפה שהומצאה באריקסון על מנת לתמוך בקונקרנסי ובהיי אבלביליטי וסקלביליטי. אחד הדברים המעניינים שזה מממש בעצם תיאוריה של אקטורים שככל שהבנתי הוא עודקה מאודרסקי שבעצם כתב את התזה שלו לפני הרבה זמן ורק עכשיו יצא עם סקאלה ואני מניח שישי יוכל קצת לפרט. אחד הדברים היפים שאפשר היה לראות שם ש נוד אחד של ארלנג מסוגל להרים 134 מיליון פרוססים. אז
פרוססים או אקטורים?
הפרוסס שם הוא בעצם אקטור. זה פשוט שם פנימי, זה לא פרוסס של מערכת הפעלה.
צריך להבין שאקטור זה בסך הכל אובייקט.
כן, כן.
זה לא סיפור גדול.
כן, נכון, אבל זה אובייקט שבעצם עובד בפרדיגמה מסוימת. אוקיי, וזה בהחלט מאפשר את המסג'ינג ואת ה-share nothing, ואחד דברים מעיפים שם שלא צריך יותר מדי לעשות שחרור זיכרון או לנהל זיכרון, כי בעצם ברגע שאותו אובייקט מת אז פשוט שחררת את הכל ואתה ממשיך הלאה, וזה גם מאפשר לך לא לעשות דיפנסיב פרוגרמינג. אז בסך הכל היה מעניין, חייב להגיד שהגיעו באזור ה-20 איש, שזה מעניין לראות בארץ. אז בסך הכל בהחלט מורגש שהוא שינוי.
זה היה בעצם, זה היה יום שלם?
לא, זה היה 3 שעות. נפגשנו בערב, בסך הכל 3 שעות. היינו צריכים לעשות איזה hands-on טיפה יותר מאוחר, אבל בסוף כמובן לא נשאר זמן.
היה מישהו שהעביר את זה?
כן, בחור בשם צבי.
כן,
אני חושב שהוא הופיע אצלכם, נכון?
כן, כן, צבי היה אצלנו בפודקאסט על אירלנד.
נשמע שהוא פחות או יותר היחידי בארץ שממש ממש שוחה בזה כמו שצריך.
מגיע מזה תעשייה ספציפית? זה כאילו מקובל לשימושים מסוימים?
טלפוניה.
כן, בעיקר בטלפוניה ממה שהוא סיפר, למרות שהוא עושה בזה שימושים גם אחרים כרגע.
אני חושב שהוא עושה עיבוד תמונה.
כן.
זה, אתה יודע, זאת אומרת, זה הגיע מתעשיית הטלפוניה, אבל משתמשים בזה היום להרבה שירותי רשת. אתה יודע, אחד המפורסמים זה הצ'אט של פייסבוק, שממש באירלנד.
נכון.
ואני לא מכיר עוד, אבל אני מניח שיש עוד כמה.
יש לא מעט פרויקטים שהוא הזכיר שפותחו באירלנד, שאני גם כרגע לא זוכר. זה כבר היה בסוף ההרצאה, אבל בהחלט לא מעט.
אתה מזכיר לי את עדה בהקשר הזה, שהיא גם יש לה נישה מבחינת אינדסטרי, שמשתמשים בה במיוחד לתעשיות צבאיות.
זה פשוט כי לא היה משהו מספיק טוב באותו רגע לצורך העניין.
מה, אתה מדבר על עדה?
כן.
גם זה, וגם אחר כך נכנס שם כל מיני עניינים של הבטחה וכאלה, אבל...
נכון.
זה אוף טופיק.
נכון, אז זה באמת צמח מאיזושהי נישה, אבל הרעיון של high availability ומה שנקרא scalability הוא בעצם זה actor theory, זה נחמד מאוד היה לראות את זה, ואולי שי יוכל קצת לספר על סקאלה, יהיה לנו קצת איזון מעניין.
סקאלה הם
לקחו
באמת את הרעיון של high availability, המודל של האקטורים, זה ממשו אותו, רק שבסקאלה זה ממש... בספרייה, ולא לא כחלק מהשפה, בגלל שסקאלה היא, סקאלה זה שפה שמאפשרת את זה, היא מאוד עשירה. זהו, אני לא יודע אם זה הזמן להיכנס על מה זה אקטורים. זה פחות או יותר, זה פרדיגמה כדי לעשות תכנות מקבילי, וגם מבוזר, כי אפשר לעשות את האקטורים, יש ספריות שאפשר לעשות זה על מספר גדול יותר של, גדול של מכונות, ופה נכנס פרויקט אחר שקוראים לו AKA, AKKA, שהוא מאוד מעניין, שזה מימוש נפרד של אקטורים שעשו אותו בג'אבה, סליחה, בסקאלה, אבל יש לו גם אינטרפייסים יפים לג'אבה, ומי שרוצה לנסות להשתמש באקטורים, אני ממליץ לבדוק את, את פרויקט AKA, אם הוא לא רוצה להיכנס לסקאלה ומעוניין בביזור.
כן, לפי טוויטר זה תופס תאוצה, כבר הרבה זמן. הערת אגב, שמעתי לא מזמן רעיון עם מרטין אונדרסקי, ושאלו אותו את השאלה, חלק אומרים שסקאלה היא שפה מאוד פשוטה, וחלק אומרים שסקאלה היא שפה מאוד מורכבת. מה דעתך בנושא? אז הוא קצת צחק. הוא אמר שהרבה פעמים אנשים מחשבים את סקאלה לשפה מורכבת, מכיוון שהרבה מאוד מהיכולות שלה בעצם ממשות בספריות עצמם, ולא בשפה מורכבת. ולא בשפה בסיסית, אחת הדוגמאות זה אקטורס, וכדי לאפשר את זה, אז השפה היא מורכבת. אני חושב פחות או יותר, זו הייתה הסיבה, אם עקבתי אחרי הלוגיקה שלו. אז מה שאומר שבסופו של דבר, משתמש הקצה, אם כל מה שאתה רוצה זה להשתמש בספריות, השפה היא מאוד פשוטה. אם אתה רוצה לפתח ספרייה, השפה יכולה להיות הרבה יותר מורכבת.
זה היה בפודקאסט של
Software Craftsmanship.
לא,
Software Engineering.
Software Engineering. עם הרבה מספר גרמני ושוויצרי, אבל כן, זה היה פודקאסט לא רע. האמת היא שמעתי אותו היום בבוקר.
טוב, אז עוד איבנט, או למעשה איבנטים. הצומת, The Junction, זה מקום שהוא יחסית חדש שנפתח בתל אביב, שלמעשה מארח הרבה מאוד אירועים. אני חושב שכמעט כל שבוע יש להם איזשהו אירוע. אז הם נמצאים במיטאפ, זה meetup.com/thejunction, אני גם אוסיף לינק, אני רק כזה לצורך דוגמה, אני אקריא איזה אירועים היו שבזמן האחרון, ומה הולכים להיות בזמן הקרוב. אז חודש שעבר היה אירוע של שבעצם מציג Ruby on Rails, אחר כך Why you should launch a TechCrunch Disrupt and how you'll get it right, מצגת של רועי אדלר מסולוטו. אחר כך היה Secrets of User Experience in Product Design. שבוע הבא יש Predictions, the Global Technology Media and Telecommunication Industry, זה משהו כזה קצת יותר high level, לא טכני, של מה הצפי הטכנולוגי לשנים הבאות. שבוע אחרי זה יש, זה השבוע של למעשה ב-17 בחודש, יש Bootstrapping My First Three Startups by Adam Gries, שזה מישהו שמספר איך הוא עשה בוטסטראפ ל3 חברות שאותם יסד. ושבועיים אחרי זה יש מפגש של PyWeb IL. PyWeb IL זו קהילה די פעילה של מפתחי פייתון בישראל. מפגשים מכל המקומות. אני פעם הייתי במפגש להם בגוגל, ומפגשים בהרבה מקומות, ואחד המפגשים הולך להיות בצומת. אז הצומת, ג'אנקשן, נמצא בתל אביב, בדרום תל אביב, ומערך הרבה מאוד מפגשים מעניינים. עוד לא הייתי באף אחד מהם, אבל הם יש מהם מעניינים. אני אהיה בקרוב.
טוב, תספר לך ככה חיה.
כיף, כן. אוקיי, אז חודש הבא יש סורסור קראפטנשיפ מספר 7?
כרגיל, כן.
מה צפוי לנו, אורי?
צפויות לנו שתי הרצאות. הראשונה בעצם Static Less Dynamic Languages. ניקח כמה קטעים שכתובים בג'אווה ונדגים אותם ברובי. אחד, אגב, היה איזשהו פוסט מעניין ב-IL Tech Talks שרץ באיזה שפות בדיוק לבחור, אם אתה מקים סטארט-אפ או אם אתה מתחיל לפתח משהו חדש. אחד הנושאים שם שעולו, שאם אתה באמת רוצה לכתוב בצורה טובה בדיינמיק לנגוויג'ס, אתה ממש צריך שינוי בסטייט אוף מיינד. וזה אחד הדברים שאנחנו נרצה להראות במפגש הזה ברובי. וההרצאה השנייה היא בעצם על DSL, עם הדומיין ספציפיק לנגוויג'ס, שבהם אנחנו נסביר מה זה ונדגים כל מיני אופציות לממש DSL, ואז נתרגל את זה בעצם.
מי מעביר את ההרצאות?
ההרצאה הראשונה מעביר אותה בחור בשם רובן לרנר.
רובן לרנר, אוקיי.
כן.
טוב, הוא איש רובי.
נכון, הוא איש רובי והוא באמת יעביר את זה ברובי. ואת ההרצאה השנייה יעביר דור הלפר, שהוא בעצם ידגים שם כמה דברים. גם ידגים שם איזושהי מנגינונים בסטטיק לנגוויג'ס בשביל להגדיר אינטרנל DSLs, למי שמבין, וגם כנראה ברובי קצת אקסטרנל, אם יישאר לנו זמן.
אמרה מאוד מפוצה, הרבה לומדי סקאלה חדשים אומרים שאחד הדברים הטובים ביותר שיצא להם ללמוד סקאלה זה שהם כותבים ג'אווה יותר טוב. סתם זה. שזה נשמע קצת מצחיק, אבל זה מאוד נכון. יש הרבה סיבות טובות ללמוד שפה חדשה, זה מרחיב מאוד את ה-state of mind. משנה את ה-state of mind, אפשר ליישם אותו גם לדברים אחרים.
כדי להרחיב את ה-state of mind, אפשר לקחת חומרים כימיים, לא צריך ללמוד סקאלה.
נכון, אבל אני לא יודע אם זה יהיה אפליקטיבי.
בשעות העבודה.
כן.
It doesn't scale.
זה לא יגיע ל-web scale.
גם מדברים על זה שאחד באמת הפאטרנים הנוספים ללימודים, כבר אתה מזכיר את זה, זה פוליגלוט פרוגרמר. בעצם כל שנה לימוד שפה חדשה, בהחלט משנה צורה של חשיבה, מביאה כל מיני פאטרנים שבהם אתה יכול להשתמש, או בסופו של דבר נותן לך גם טול שאולי מתאים יותר לבעיות מסוימות.
כן, אני, האמת היא שאחד הקורסים שהכי אהבתי בלימודים, בטכניון, זה היה קורס עם מספר תכנות.
וואי, איזה קורס מעולה.
טוב, יופי. אז בנימה אופטימית זו, אני חושב שפחות יותר עמדנו בלוחות זמנים שלנו. לילה טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
אוקיי, יש עוד תוספות למישהו?
אני יכול להגיד שהייתי בשיחה עם כמה חבר'ה של פורסקוויר, והם דיברו על סקאלה וליפט, וואי וואי, כמה צרות ליפט עושה להם. רק חזק לי את מה שחשבתי פעם על ליפט.
ליפט בצורה של קלוז'ור? איך הם משתמשים בליפט?
ליפט? ליפט הווב פרימורק של ליפט?
ליפט, ליפט, הבנתי, אוקיי.
כן, לא ליפט.
כן, אוקיי.
מה זה, זה הווב פרימורק של סקאלה?
כן.
זה ווב פרימורק שנכתב בסקאלה.
אז הם...
זה לא של סקאלה. למרות שהם מנסים לייחס את זה לווב פרימורק של סקאלה, לא שיש דברים אחרים.
אז הם מסתכלים לכיוונים אחרים עכשיו? לדעתך?
הם כתבו כל כך הרבה, למעשה הם כתבו את הבקאנד שלהם גם בליסט. מאוד מאוד קשה להם לצאת מזה, הם טוענים שהם מגייסים מהנדסים חדשים, אז לוקח להם שבועיים, שלושה ללמוד סקאלה ועוד קצת גיט, ואז חודשים ללמוד איך להסתדר עם ליסט. והבעיה שלהם בליפט היא דווקא שונה ממה שאני חשבתי קודם. קודם חשבתי שזה יהיה בעיקר בגלל שאי אפשר לעשות ריסטארט מתי שרוצים. זה למעשה כי כל קולבק הוא ממומש כקלוז'ר. ואז זה אומר שנגיד, והקלוז'ר הזה נשמר איפשהו בזיכרון של אותה אפליקציה. אז נגיד, פתחת פרוסס, קראת למישהו והוא צריך להחזיר לך תשובה, אז זה שהוא יחזיר לך תשובה, אתה שומר את הקלוז'ר הזה, ונגיד בקלוז'ר היה רפרנס ליוזר, וליוזר הזה היה רפרנס ל-20 חברים שלו, ול-20 חברים שלו היה רפרנס ל... בוא נגיד אם זה פורסקוויר, היה רפרנס למקומות, והמקומות האלה היה המר של המקום, אתה יודע, זה גרף עצום פתאום נפתח לך. אבל רק אם שמרת רפרנס לנוד מסוים בגרף, שהוא מצביע לחלק אחר בגרף, אז אתה יכול פתאום מתפוצץ לך הזיכרון. אז המצב שיש להם כל הזמן זה שאנשים שומרים פשוט, קלוז'ר זה משהו שכל כך קל לעשות. אז הם פשוט יוצרים קלוז'ר. יש שם איזשהו רפרנס ליוזר או משהו כזה, ופתאום מגלים שאני מתפוצץ להם הזיכרון, כי זה נשאר בזיכרון טיימאוט של 30 דקות, והוא מצביע להמון אובייקטים. ואז זה מין עקב אכילס כזה, כי מה שאמור להיות כל כך כיף בדבר הזה, כי בקלות אפשר לעשות קלוז'ר וקולבקס, בסיטואציה של ווב פריימורק, זה שובר אותם. זה רק אומר שאם יש לך צח יותר גדול, אתה יכול לפוצץ לך את הרגל.
ליפול יותר מהר.
כן.
מישהו
יצא
לראות
נורד.js? כן, מישהו אצלנו בעבודה כתב כמה כלים יפים עם זה. זה נראה מאוד טוב.
מה זה אומר?
כלים פנימיים, לא...
זה JavaScript שיכול לרוץ בסרבר סייד, ויש שם כמה עקרונות נחמדים, כי JavaScript הוא הרי מאוד event driven, עם callbackים שזה בעצם closures בגדול, ו-event pump כזה של eventים.
ג'וס, כן, ככה אומרים את זה.
הוא כתב את אנדרואיד, למעשה הוא הרים אותה.
כן, אז עכשיו הוא עובד ב... לא, נכון, בסקוויר. קיצור, אז הוא כזה כותב, זה למה שאני, זה למה Node.js freaks me out, והיה שם איזשהו פוסט של איך עושים איטרציה, נגיד אתה, יש לך סדרה של אלמנטים שאתה רוצה להכניס לדאטאבייס. אז יש כזה שלוש שורות איך עושים את זה בג'אווה, אוקיי? ואחר כך בנוד או בג'אווסקריפט. איך עושים את זה? אז כשכל קריאות הרשת הן לא חוסמות, פעולה כזו היא די מורכבת. יש שם את משהו כמו חמש דרכים שכולם מנסים שכולם שגויות, ובסוף הדרך הנכונה שהיא די מורכבת, שאני מודה שלא. לא הייתי מגיע לה כל כך בקדות.
בטח כדי מה זה קולבק הזה?
זה קולבק, זה קריאה עם קולבק וטיפול ב... קודם כל, נשאלת השאלה אם תרצה להכניס אותם במקביל.
תגיד, אתה בטוח שאתה לא רוצה להכניס את זה לפודקאסט, כל
הכי חד? אפשר, לא, הקלטה עדיין עובדת, אין בעיה. זה לפחות בצד של ה... כאילו בצד של הטלפון זה עובד. כן, אז בקיצור זה די מורכב. סתם ככה לעשות לולאה עם איטרציה של להכניס את הכל לדאטאבייס ולסיים, זה לא יעבוד, כי הקריאות הן אסינכרוניות. זאת אומרת, ברגע שהקריאה חזרה, זה לא אומר שזה נמצא בדאטאבייס. אפילו אם הקריאות יצליחו, הם עדיין לא יסתיימו. מעבר לזה שיכול להיות שהם כמובן יקשלו. עכשיו השאלה אם אתה רוצה להכניס אותם לפי הסדר שהם במערך, נגיד, או בקולקשן, או שאתה רוצה להכניס אותם בסדר כלשהו. אם חשוב לך להכניס אותם באותו סדר, אתה צריך לעשות קריאה אחת, לחכות שתסתיים, ואז לעשות את הקריאה הבאה ולחכות שתסתיים, וכן הלאה. אם לא חשוב לך הסדר, אתה יכול רק, נגיד, להכניס 20 אלמנטים, ואז לחכות ל-20 פעמים. 20 חזרות כאלה, בקולבק. בקיצור, יש שם ניתוח כזה יפה של מה הדרך הנכונה, והרבה מאוד דרכים אחרות שהן לא נכונות. וזו דוגמה, למשל, לסוג הדברים שדווקא בשפות שהן invented, או בוא נאמר, זה לא שפה, אבל כן, זה framework שהוא invented, הרבה יותר מורכב לעשות.
בעיקר מה שמורכב בזה, זה הפלואו.
כן, אז אני אומר, יש מקומות שבהם Evented Flow הוא תפור בדיוק. נגיד, אם אתה רוצה לעשות צ'אט, אוקיי? אתה רוצה לעשות צ'אט סרבר, זה משהו שמאוד קל. כאילו, קיבלת הודעה, אתה מעביר אותה הלאה, אתה עושה לה ראוטינג למקום הבא, וזהו, ומקבל את האבנט הבא. אז יש מקומות שבהם Event Driven IO, זה משהו שהוא מאוד מאוד טבעי. יש מקומות שבהם הוא מאוד לא טבעי, ושם זה קשה. אז דוגמה הזאת של איטרציה על אלמנטים והכנסה לדאטאבייס זה מקום שזה לא טבעי. אבל Node.js זה הרבה יותר מזה. אני חושב שההבטחה ש... זאת אומרת, אתה יודע, לא יודע אם ההבטחה תקוים או לא, אבל ההבטחה שתצטרך ללמוד רק שפה אחת גם לפרונטנד וגם לבקאנד, זה הבטחה שלא אי אפשר לזלזל בה. אתה יודע, זה נכון ש... שרוב המפתחים יכולים לשלוט ביותר משפה אחת. זה לא כל כך עניין של היכולת האנושית בכמה שפות לשלוט, זה יותר עניין של אם כתבת נגיד לוגיקה של לא יודע, לעשות ולידציה לפורם, ועכשיו אתה יכול לבחור האם תרצה להריץ את אותה לוגיקה על הקליינט או תרצה להריץ אותה לסרבר, הבחירה תהיה בסך הכל קונפיגורציה, לא תצטרך לכתוב אותה פעמיים, פעם אחת בג'אווה ופעם אחת בג'אווסקריפט.
מה שאתה אומר זה אחד הטיעונים הגדולים של גוויק, של GWT.
נכון.
רק שזה ההפך, הם לא צריכים לקרוא להם TWG במקום...
TWG, מה זה?
ההפך מ-GWT, כי הם עושים ג'אווה סקריפט בסרבר סייט, ו-GWT עושים ג'אווה בקליינט סייט.
כן, לא, אבל בגוויץ אתה יכול להחליט, נגיד, איפה ירוץ.
יכול לעשות קלאס ולידייטור, אתה יכול אובייקטים שהם כאלה, דאטה אובייקט כאלה, הקסטומר, אדרס, כל האלה, הם כאילו נמצאים בשני הצדדים.
הבנתי, אז נגיד לקליינטים של נגיד טלפון שהוא לא חכם, אז אתה יכול לרצת את כל הוולידציה על הסרבר.
נניח, כן.
כן, אוקיי. כן, אז זה רעיון דומה.
איפה?
באמת נראה מורכב, אני רואה את הפוסט. כאילו... נחמד.
ומה זה רץ אבל? זה כאילו...
הם כתבו מימוש שמריץ ג'אווה סקריפט.
V8, זה רץ על V8 בסרבר.
כן.
V8 זה המנוע ג'אווה סקריפט שמריץ, שרץ בקרום. למרות שאתה יודע, היה קיים ג'אווה סקריפט על הסרבר עוד הרבה לפני זה. היה את ראינו הפרה-היסטורי, שזה פותח תחת אפאצ'י, שזה בעצם ג'אווה סקריפט שמתקמפל את ג'אווה.
פרה-היסטורי? זה נושב בתוך אנט, עדיין זה עובד.
לא, זה עובד, זה עובד, אבל זה לא... בוא נגיד, זה לא עושה טכנולוגיה. לא הייתי מריץ את זה היום על הסרבר, כלומר זה היה proof of concept, אני חושב, לא הרבה יותר מזה. היו עוד כמה מימושים של JavaScript על הסרבר, אבל V8 אני חושב זה הראשון שממש עובד, והוא בוא נגיד ברמה של פרודקשן. טוב?
טוב.
יאללה.
יאללה, לילה טוב.
באמת.
ביי.